החיילים של היטלר הם לא היו אנשי הוורמאכט, גם לא אנשי השטן שלבשו את מדי האס-אס או ביריוני האס-אה. לא, החיילים של הפירר הם היו אנשי ונשות החינוך. אלו היו הגננות והמורים, הפרופסורים והחוקרים, המפקדים שלו היו מנהלי בתי הספר. משימת האוחזים בנשק החם ומפעילי בתי הרצח ברייך השלישי הייתה ראשונית בלבד. היא הייתה קצרת מועד ונועדה לסימון טריטוריה וניקוי האדמה מהמפריעים לגזע הארי לסגסג. אבל המשימה המורכבת יותר הייתה לייצר את הדור הבא, את הדור שאחרי המלחמה הגדולה, את הדור שיציג בפני האנושות כולה את גדולתה של גרמניה. בשביל המטרה הזו צריך אנשי חינוך, כדי לעצב את הגרמני והגרמניה כך שיתאימו למודל החדש שנבנה במרחב המחיה החדש והעצום. לכן היטלר ראה באנשי החינוך כחייליו האמיתיים. המדינה הנאצית הייתה בראש ובראשונה מדינת חינוך, פרובינציה פדגוגית, כותבת דוקטור תמר קטקו, שחקרה וכתבה על מערכת החינוך הנאצית. מדינת החינוך הזו נועדה למשימה החשובה מכל וארוכת הטווח, עיצוב הגרמני החדש. לצורך פעולה זו, אמר היטלר בעצמו בנאום בפני חיילי אס-אס, כל העם הגרמני נתון לחינוך מחדש, ואף לא אדם אחד שבעם יוכל לחמוק מכך. והוסיף, בצד הפעולות החינוכיות של בתי הספר, קיימות פעולות חינוך של המפלגה ושל שלוחותיה, גם לגבי המבוגרים. ערבי עיון, עיתונות, רדיו, תיאטרון, קולנוע ומוזיקה. כל אלה כלים הם בשירות החינוך, וסיכם את דבריו, המדינה הגרמנית מדינת חינוך היא. במשך שנים האנושות ניסתה להבין איך בני אדם מערביים, מודרניים, נאורים, שחלטניים, איך הם אימצו באהדה והעלו לשלטון את היטלר והנאצים, איך שולהבו בהצהרות ובמצעדים לשנאת יהודים. הניסיון להבין את האירוע עצמו, קשה ככל שיהיה, מספר רק חלק מהסיפור. במקביל לרצח ולזוועות, המדינה הנאצית עמלה באופן מאורגן ועקבי על חינוך האומה מחדש, כך שלא רק יבצעו את התיאוריות הנאציות, אלא גם יבצרו את הנרטיב להמשך, לרייך בין אלף השנים. ולצורך כך, רובה לא יעזור. כדי להשלים את חזונו של היטלר היה צריך ספר. היו צריכים מורים. בשעה הקרובה ננסה להבין את מערכת החינוך הנאצית, איך נבנתה, מה היו מטרותיה, מה קרה למי שביקר אותה, ועד כמה היא הייתה הרמטית, מגן חובה, דרך תנועות הנוער ועד לבית, למסר ששמעו הילדים והילדות מהמבוגרים. ונשאל גם מה קרה ביום שאחרי, ביום שהסובייטים שחררו את ברלין מהלפיתה הנאצית, לאן נעלמו ספרי הלימוד שבהם השתמשו במשך חצי דור. אני עמיתי פוקמן, יחד איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את השידור, ואנחנו כבר מתחילים. אנחנו מתחילים את המשדר הזה עם ראש המחלקה להוראת מדעי הרוח בסמינר הקיבוצים, דוקטור תמר קטקו, שלום לך.
שלום.
אני רוצה להתחיל מהספר שלך, מציטוט מהספר, ואז משם נדבר, ניקח את זה אחורה, ואת כותבת כך, ניצחון הנאציזם בשנת 1933 היה קודם כל ראשיתה של מהפכת חינוך. עיקרה של מהפכה אינו בתפיסת השלטון אלא בחינוך האדם, כך הכריז היטלר בנאום בפני מפקדי האס-אס ביולי 33. המדינה הנאצית, מדינת חינוך היא. כדי להגיד כזה דבר בשנת 33, צריכה להיות תשתית. על מה ישבה התשתית החינוכית הנאצית?
שום דבר לא היה יש מאין. במהלך המחצית השנייה של המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20, במיוחד בתחילת המאה ה-20, כבר הלכה וצמחה איזושהי תשתית תיאורטית אחרת. גם מחוץ לפרוסיה זה יצא חוצה ונדד גם ליבשות אחרות, לאגודות מסוימות שקמו בחסות הרעיונות החדשים האלה, ואני מדברת על אגודות חשאיות אריו-סופיות, אקולטיות, שפיתחו תיאוריות מדעיות פילוסופיות לגבי הגנום האנושי, השבחת המין האנושי, ואיזשהו תיקון שיש לבצע לאור כל מה שמתרחש בעולם, תנועות ההשכלה, התנועות הסוציאליסטיות, התנועות הליברליות, דמוקרטיות, הם לקחו איזשהו כיוון ללכת כמה צעדים אחורנית וליצור איזושהי תנועה שנתמכת על ידי משכילים, ברובם מדענים, פילוסופים, אנשים שמאמינים בקדמה, בנאורות, בנאורות טכנולוגית, כדי לעשות איזשהו חינוך מחדש של כל האידיאלים והערכים שהלכו והתקבצו בעיקר בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.
במקביל להתפתחות המדעית של דיסציפלינות שונות, אותם אנשים בתאים שונים, בחברויות שונות, בקהילות קטנות ומסוגרות, את אומרת, משתמשים לפעמים באותן התיאוריות או משכללים אותן תיאוריות כדי שמה, שיצדיקו את העליונות של איזשהו גזע שמתחיל להיווצר שם, או שהם טוענים שהם חלק ממנו?
הם עדיין לא הגדירו את זה כך. הם עדיין לא הגיעו לזה. הם חיפשו משהו שיהווה תחליף למסגרות התיאולוגיות. הרי אלה היו אנשים שלמעשה רצו לנתק את עצמם ממסגרות דתיות, מהכנסייה, מהרבנות, מהמסגדים. הם אנשים שהאמינו בנאורות האנושית ולא בכל מיני אחיזות שמימיות חסרות שחר. ולכן הם היו צריכים לתת איזשהו מענה, איזשהו תחליף לדבקות מסוימת, למשהו מטאפיזי מסוים, שאיננו אלוהים, שאיננו טקסט תיאולוגי כלשהו, אלא טקסט מדעי, פילוסופי, שניתן לדון בו, שניתן לבסס אותו, שניתן אפילו להוכיח את אמיתותו. ולכן הם ראו בתיאוריות הללו אולי משהו מהתנועות הרומנטיות שהלכו והתפתחו במקביל במחצית השנייה של המאה ה-19, לבחון את איכויות האדם בעיניים אחרות, לא פוליטיות, הרבה יותר נעלות.
כמו
מהקיים.
מה?
כמו למשל להבחין בין סוגים שונים של בני אדם. בני אדם אינם שווים באיכויות שלהם, במבנה הגנטי שלהם, באופיים, ב-DNA שלהם, ולכן אולי לקחת משהו מהפוליטאה, מהפילוסופיה האפלטונית, לבוא ולומר שכל אדם ראוי שיהיה מומחה במה שהוא נולד להיות, בתכונות שלו, בכישורים שלו, בטלנטים שלו. זה בסדר להיות מומחה בנגרות, מומחה בגידול חיטה, מומחה ברפואה, מומחה בארכיטקטורה, אבל אל לנו לצפות.
מי שנולד נגר לא יכול להיות ארכיטקט, או מי שנולד עיקר לא יכול להיות מוזיקאי.
אפשר לברר אם מכניסים אותו לאיזושהי מסגרת, אם יש משהו שם מודחק שיכול להתפתח, אבל ברוב המקרים לא. כלומר, כל אדם נולד לייעוד שלו. זו תיאוריה שהיא לא קשורה לאיזושהי פוליטיקה תיאולוגית כלשהי, אלא זו תיאוריה שלמעשה מתנגחת עם האסכולה הדרוויניסטית, שלכל דבר יש אבולוציה וכל דבר יכול להתפתח, וכל דבר יכול להשתדרג, ואפשר אפילו להכניס אנשים למסגרות הטרוגניות, לתת להם חינוך מסוים, אחיד, ושכולם יהיו רקדנים, ושכולם יהיו רופאים, ושכולם יהיו מוזיקאים. כלומר, זו תיאוריה שממש שוללת, מתנגדת לטענת היסוד הזו. ולכן צריך לבחור, לברור היטב בקפדנות, מי ראוי לשלוט, מי ראוי להילחם, מי ראוי לנגן, ומי ראוי לבנות לנו את הבניינים המפוארים שלנו.
אז תכף נגיע ל-33 ולמה שקורה כשהנאצים עולים לשלטון, אבל איך הקהילות הקטנות, הסגורות האלו, והתיאוריות, ולפעמים אפילו תיאוריות שהן לא היו אמורות להיות בזרם המרכזי, איך הן התגלגלו לכך שמפלגת השלטון בגרמניה מאמצת אותם או נותנת להם את הבמה הזו?
לאגודות החשאיות האלה, שלמעשה היו איזשהו ערוץ מקביל לבונים החופשיים, אבל משהו הרבה יותר מדעי. השתייכו אנשי מדע, פילוסופים, אנשי רוח, הוגים, כאלה שעסקו באומנות, במחזאות, בפיזיקה, בביולוגיה, בארכיטקטורה, כלומר, באמת אנשים מהשכבה האינטלקטואלית העליונה של החברה הגרמנית אז. ועצם העובדה שסוג כזה של אנשים מגיע לשיחות, לדיונים, לניתוח, איך הם קראו לזה, להמראה מטאפיזית בהגות, נתן איזשהו גוון לאגודות האלה. זה לא היה סתם מועדון של פטפטת של מה נשמע ומה על סדר היום. חברותות שצללו לעומק והגביעו אוף בהגות שמעט מאוד יכלו להבין אותה. כלומר, רמת השיח הייתה הרבה מעל הממוצע ולמעלה מזה אפילו.
אלו לא אגודות נאציות במהותם.
לא, 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 לא. עוד לא היה מושג כזה.
עוד בכלל. לא היה מושג. אז
לא,
איך, אז
מה האבולוציה? אלה היו אגודות אריוסופיות.
אז מה האבולוציה שבסוף האגודות האלה, המחשבה שלהם, התיאוריות שלהם, השיח שלהם, מאומץ על ידי המפלגה הנאצית?
חלק מהמדענים שהשתייכו לאגודות האלה, פיתחו תיאוריות וגם כתבו אותן בסתר בינתיים, כי עדיין העולם הוא די תיאולוגי, עדיין האימפריות נתונות לחסדן של הכנסיות, בעיקר באימפריות באירופה, אבל הם פיתחו איזושהי תיאוריה מדעית שישנם אנשים, סוג מסוים של גזע, שהוא מפוזר על פני כדור הארץ, שהגנטיקה שלו היא שונה, ולכן יכול מאוד להיות שהוא מסוגל לבצע, לחשוב אחרת מבני אדם רגילים שחיים על כדור הארץ, ויכול מאוד להיות שיש איזשהו גזע נעלה שהמבנה, מבנה הכרומוזומים, ה-DNA, כל מה שיש בו כחלק מההולדה שלו הוא שונה. והם ביקשו לחקור את זה, הם פיתחו כל מיני מכוני מחקר באזור סקנדינביה ובאזור אנגליה ואפילו בטיבט, כדי לברר האם ישנם סוגים של בני אדם שמבחינה גנטית הם שונים, לא בגלל האבולוציה ולא בגלל המקום הגיאוגרפי שהם נולדו בו, אלא מעצם הולדתם, מעצם המקור שלהם, כנראה שהם שונים, ואולי המקור הוא לא מכדור הארץ.
ואז מגיעה עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון ב-33, ואת כל התיאוריות האלו צריך עכשיו ללמד את ההמונים, את הפולק הגרמני. איך עושים את זה?
נכון, מי שהצטרף למפלגה הימנית הנציונל סוציאליסטית, היו חלק מהם אנשים שהגיעו מהאגודות האלה, ואדולף היטלר פשוט נשאב לכסמן של התיאוריות האלה, והוא שוחח לא מעט, והשתתף, וקרא, ובדק, וחקר, זה התיישב לו היטב עם הרעיונות שלו למגר את האיום הקומוניסטי, למגר את האיום היהודי, וכמובן הוא לקח את זה למקום לגמרי מדעי, כלומר, זה לא הייתה אנטישמיות רגילה, היא הסתמכה על אנטישמיות שהיא הלכה והתפתחה.
הקרקע זה האנטישמיות הפופולריות באירופה, אבל האנטישמיות...
כן, אבל זה התפתח לערוץ לגמרי אחר. כלומר, תפקיד היהודים על פני כדור הארץ תם. כעם נבחר, הוא נבחר לשאת איזושהי קפסולה של אותם מקורות של הגזע הארי, זה נשמע מדע בדיוני, אני יודעת, ולא מעט גם אומרים לי את זה, מה הקשקושים האלה? אבל אלה טקסטים וטענות שאני לקחתי מספרי מחקר.
אבל איך הטקסטים האלה, בסוף יש את התלמיד ויש את המורה ויש את הגננת ויש את הילד והילדה שהולכים לגן ויש את הסטודנטים שהולכים לאוניברסיטה, איך מלמדים אותם את כל הדברים האלה? כי הרי צריך להסביר להם שהם העם הנבחר, הם העם הארי. איך כל זה קרה?
ברגע שאדולף היטלר עלה לשלטון, ב-1933, הוא כבר ידע, הוא בישל את זה עם חבריו לתיאוריות הללו, שהוא הולך לבצע כאן מהפכה גלובלית, אקולוגית, אנושית. במובן שהוא אומר סדר עולמי חדש, הוא מדבר סדר של טבע חדש, סדר ביולוגי חדש. זה לא רק הכיבוש הטריטוריאלי. זה לא שהוא רצה להשתלט על כמה שיותר שטחים, עמים, מדינות, משטרים. אחת המטרות שלו הייתה לחולל מהפכה טוטלית, הרמטית, כדי לברוא את המין האנושי מחדש, על פי סדר מדעי אחר, שהוא קבע אותו יחד עם חבורה של מדענים, מטובי המדענים בעולם. והמהפכה הזו, כשאני קוראת לה טוטלית והרמטית, הייתה קודם כל להעיף את כל הספרים, את כל ספרי הלימוד, את כל הטקסטים, את כל השאלונים של המבחנים, את כל החומרים שתלמידים וסטודנטיות וסטודנטים לומדים במסגרת כלשהי, למחוק, להעיף, להשמיד, ולהדפיס ספרי לימוד חדשים, טקסטים חדשים, במרתונים של כתיבה מדעית והדפסה שהתרחשה במהלך 33-34, מגן הילדים ועד האוניברסיטה. הודפסו מיליוני ספרים, ספרי לימוד, טקסטים, ספרי מדע, תחת החותמת הנאצית, כמובן חותם צלב הקרס, שכל מה שכתוב שם מתואם לתיאוריות הללו. אם זה אומנות, אם זה ספרות, אם זה היסטוריה גרמנית, אם זה מדע, אם זה מתמטיקה, אם זה חינוך גופני, הכל מתואם בצורה קפדנית מאוד, מדעית, היו צוותי מדע שפיקחו על הכתיבה.
עד לרמת המתודה?
עד לרמת המתודה ועד לרמת ההכשרה של אנשי הוראה ואקדמיה. רוב המורים והמרצים פוטרו, ונשארו רק מורים, מורות, בגיל, נגיד, מ-20 עד 45 בלבד. כל מי שמעל 45 פוטר, אותם כבר אי אפשר לפרמט. לקחו אנשים, נשים, צעירות וצעירים, הובילו אותם לסמינרים מיוחדים מחוץ לערים, באזורי טבע, באזורי נוף, באזורים מרוחקים, ועשו להם שם הכשרה מרתונית של בין 5-6 שבועות, של לימוד אינטנסיבי, של אימון גופני, של מוזיקה, איך מלמדים, הפרקטיקה של התיאוריות האלה. נתנו להם שם 305 שאלות. מי שלא ענה בדיוק מה שצריך לענות על השאלות, לא קיבל תעודת הוראה או תעודת מרצה באקדמיה. והיו צריכים לחזור על ה5-6 שבועות האלה מההתחלה. ומי שנכשל פעם שנייה, לא יכול היה ללמד בשום מסגרת ברייך השלישי. לא היה שום גן ברייך השלישי, או שום כיתה, שבה לימדו מספר או חוברת שהם לא מההדפסה הנאצית. גננת שנמצאה מלמדת או שרה מתוך חוברת שירים שלא הייתה תחת הפיקוח הנאצי, נעצרה מיד, ואם היא התעקשה על כך, אז היא לפעמים נורתה.
ובתוך כל זה, איפה המקום של פולחן האישיות של הפירר?
אדולף היטלר היה מה שקרוי בגרמנית ארזץ רליגיון, תחליף דת. אתם לא צריכים אל, אתם לא צריכים שום אוטוריטה שמימית. אני בא במקום. אני האל הכל יכול, החילוני, העצום. אני התיקון הארי עלי אדמות. אני בורא עולם. אני הבורא העולם עכשיו, החילוני, המדעי, המתקדם. אני הולך עכשיו לברוא את העולם מחדש. לשם כך אני צריך לעשות סוג של מבול חדש. להרוס מה שמיותר, מה שמשחית, מה שמקלקל, כל התקלות הביולוגיות האנושיות. אני צריך לנקות את העולם אקולוגית אנושית ולברוא אותו מחדש על בסיס התיאוריות הללו. ואני הולך לקיים את זה, ולכן אני חייב לחנך מחדש את הציבור, את הילדים, את הנוער. הם החיילים שלי. הם הצבא הנאצי האמיתי. החיילים בקרב היו הצבא הטריטוריאלי. אבל המהפכה האמיתית של אדולף היטלר הייתה מהפכת החינוך.
בסופו של דבר, המפלגה הנאצית שלטה בגרמניה 12 שנים. מ-33 עד 45. מה היה קורה אם דור שלם היה, או אפילו שני דורות היו מצליחים להתחנך על הרעיונות האלה?
אני אומר משהו שהוא בגדר השערה. אפילו קצת מפחיד, אבל אני אומר את זה, ולא מתוך איזשהו רעיון, נגיד, סיינטולוגי או מהסוג הזה, אלא ממש כאשת חינוך, כמי שעוסקת בחינוך ובעיצוב הדור הבא, דור המורות והמורים הבא, אני אומר כך, ב-1945, בשמונה למאי, הסתיימה מלחמת העולם השנייה באירופה. הצבא האדום כבש את ברלין, היטלר התאבד, נגמר. הסיפור הזה, הדרמה הנאצית הסתיימה, ואני שואל את האומנם, אפשר להוציא את השטקר מהחשמל הזה ולהגיד, סיימנו, זה נגמר, לקפל את הדגלים,
כי יש מערכת חינוך, יש מורים, יש ספרי לימוד, יש מורות.
יש מיליוני ספרים בכל רחבי הרייך השלישי. מה עשו איתם? מה עשו עם הספרים האלה? בטוח לא שרפו אותם. לא עשו את הריטואל הזה פעם שנייה. ביוני, ביולי, אחר כך בספטמבר, תלמידים צריכים ללכת לבית ספר? מורים צריכים ללמד, נכון? לא פיתרו את כל המורים עכשיו. מה למדו? לפי מה למדו? הם לא יכולים לבוא עם הספרים הנאצים לבית ספר ולהמשיך ללמד או להמשיך לאמן אותם. אז מה הם עושים? מאות ואלפי ועשרות אלפי אנשי חינוך ותלמידים הפסיקו ללמוד במשך כמה שנים? שנה? שנתיים? כתבו את הספרים מחדש? ואם כתבו ספרים מחדש, זה הרי לא משהו שלומדים והולכים הביתה לחיים אחרים. זה לא עבד ככה. לא היה ללמוד בבית ספר של הרייך השלישי, ואחר כך כן ללכת לתנועה, לא ללכת להיטלר יוגן, כן לבלות פה איפה שאני רוצה, כן לקרוא עיתון איזה שאני רוצה. תלמיד שסיים את מסגרת החינוך, המשיך את המסגרת בהיטלר יוגן, הוא חזר הביתה, אז גם חיכו לו שם הורים, שכשהם הלכו למקולת, הם עשו הייל היטלר, וכשהאימא הלכה למספרה, היא עשתה הייל היטלר לספר, והם פגשו את המורה למטה, בסיבוב בכיכר, אז הם אמרו שלום והצדיעו הייל היטלר זו לזו. פרסומות, הקולנוע, המודעות, הרדיו, הלחם, המגבות עם צלבי הקרס, הכל היה נאצי.
אז מה כל זה עושה ב-45?
אני שואלת שאלה בעקבות השאלה המצוינת שלך. זה יכול באבחת סכין להיפסק? אנשים יכולים לעשות תפנית ולהגיד, טוב, עכשיו נהיה גרמנים רגילים, לא נאצים. כל מה שלמדנו, כל מה שקרה לנו, זה נגמר. הרי זה לא יכול להיות דבר כזה. אני באופן אישי לא חושבת שזה יכול להיות דבר כזה. זה תהליך ארוך מאוד, חלק מהם המשיכו במחתרת, חלק מהם עזבו את גרמניה, חלק מהם גם השתגעו, אגב.
העולם היה להם כל כך מבלבל, שמה, שהם לא יכולים להכיל את זה?
זה לא כמו שהיום שאתה נודד מלהיות חילוני, לחזור בתשובה ואחרי זה לחזור בשאלה, ולהוריד את כל הבגדים, את הקפוטות, וללכת עכשיו בג'ינס וטריקו לאיזה מועדון. זה לא זה. גם לא מעבר מסיעה פוליטית אחת לשנייה. גם לא המרה כזו או אחרת. זה היה משהו אחר. זה היה פירמות באמת גנטי. אנשים חשבו אחרת, עריכו אחרת, טעמו אחרת. ואי אפשר בבת אחת להגיד, חבר'ה, it's over, the war is over, the nazism is over גם. זה הרי לא מפלגה שירדה מהשלטון, ועכשיו איזה יופי המפלגה השתנתה. מעכשיו שרים שירים אחרים ברדיו, פלייליסט אחר. זה לא עובד ככה. עובדה שאני גיליתי את הספרים האלה, בהתחלה כשרציתי לחקור את הספרים האלה, לא מצאתי אותם בגרמניה. העיפו אותי מכל המדרגות. זה לא היה פאבליק דומיין, זה היה אסור בכלל לדבר על זה. אני מצאתי אותם בארכיון במרטף בספרייה הלאומית בציריך. ושם, לשם ברחו כמה אינטלקטואלים, כמה רבים מהם, לא כמה, אנשי חינוך והוגים ומדענים, ברחו לא רק לדרום אמריקה, גם לשוויץ, והבריחו איתם את הספרים. מאיפה כל האוסף הזה שמצאתי במרטף, בארכיון של הספרייה הלאומית בציריך? מאות ואלפי ספרים נאציים. לא האמנתי למראה עיניי. ושאלתי את הספרנית אגב שהיא הייתה במפלגה הנאצית, מה עשו עם כל הספרים? אז היא חייכה אליי ואמרה, מה זאת אומרת מה עשו? המשיכו לקרוא אותם. והיא אמרה לי, בגרמנית צחה, ואת חושבת שאת, יהודיה מישראל, מסוגלת להבין ספרים כאלה?
לצערי אנחנו צריכים לסיים, אבל אני יכול להמליץ ברשותך על הספר שלך, מקרח ברא אותו, החינוך בשירות הנאציזם. זה בהוצאת רסלינג, זה יצא לפני כמה שנים, אבל זה באמת ספר משנה תודעה מבחינת התפיסה של המערכת הנאצית וההבנה של מערכת החינוך הנאצית, עד כמה היא הייתה חוד החזית של המפלגה הזו והניסיון שלה לשנות את העולם.
כשאני תמיד מדברת על מה כוחו של חינוך, אני תמיד נותנת את הדוגמה מהחינוך הנאצי. עם חינוך אפשר הכל. כשאני סוגרת את דלת הכיתה, אני יכולה לעצב דור שלם אם אני רוצה. חינוך זה כוח שאנשים לא ממש מבינים אותו. מה יש לנו בידיים? וזה חבל. כי עם חינוך אפשר לעשות הרבה מאוד תיקון בחברה שלנו, בתודעה שלנו, בהתייחסות שלנו בכלל לחיים, לבני אדם, לכל מה שקורה. חבל שלא מבינים את זה כמו שהם באמת הבינו את זה.
דוקטור תמר קטקו, ראש המחלקה להוראת מדעי הרוח בסמינר הקיבוצים, אני ממש מודה לך על השיחה הזו. תודה.
תודה לך.
בספר של אודון ון הובט, נאורים ללא אל, מסרטטים במהלך של חבורת ילדים שאימצו בצורה מלאה את המערכת המשומנת של הנאצים. זה ספר על חבורה של ילדים ששונאים את השונה, שבזים לזר, שרוצים להיות חלק מהמכונה הנאצית. איך מצליחה מערכת חינוך שלמה להגיע למצב שהנערים והנערות ערים לזוועות שחברים לכיתה, לדוגמה, יהודים, הופכים למוקצים במדינה שלהם, והם לא רק שלא מתנגדים, הם מאמצים את האידיאולוגיה הזו. תהליך דומה אנחנו מכירים בסיפור של הנחשול. קבוצה של ילדים שמתלכדת סביב רעיונות פשיסטיים, אבל זה סיפור, זה סרט או ספר. מה קורה במציאות? בשביל זה הייתה המעבדה של גרמניה הנאצית. אני רוצה להגיד שלום לתמיר לאון, אנתרופולוג יישומי, שלום לך.
שלום רב.
אני רוצה שנחזור רגע לתוך נפש הילד או הילדה. ילדים, אנחנו גדלים על המרד, מרד הנאורים, על הרגע שבו הנערים דוחים את העולם המבוגרים, אבל לא, דווקא שם המנגנון, הם ימצאו אותו במהרה, הם ממש חיבקו את הסמכותנות הזו.
קודם כל חשוב להגיד לגבי מרד הנאורים, שהיום חושבים שמרד זה בעצם כמו תסמונת, בכלל, ורק חלק לא גדול, לא יותר מרבע מהילדים או הנוער, בכלל חווים אותו. דווקא מרד נעורים זה דבר יוצא דופן. ואגב, הוא קיים בעיקר בתרבות המערבית, וזה ראינו בהרבה מחקרים משפיעים. זאת אומרת, תיסע לפפואה, אין מרד נעורים. נוער, הנוער לא מחפש את המרד, הוא מחפש דברים אחרים, כמו החברותה, כמו ואפשר לקחת אותו, כמו שעשו גם פה בישראל, התנועות הציוניות, תנועות הנוער הציוניות, חלקם בדיוק באותם דרכים של הנאצים, הרעיון הוא טוב. הרעיון של תנועת נוער, שזה חברה של נוער מדריך נוער, ובעצם קבוצת שווים, הרעיון הוא מעולה. השאלה אל איפה לוקחים אותו. חשוב להגיד בהיבט של ההיטלר יונגן, זה המערכת שלמה שהיטלר הקים אותה עוד לפני שהוא עלה לשלטון. והמטרה הייתה בעצם בצורה מאוד מסוימת לייצר חיילים, היא כמובן הייתה נפרדת לבנים ולבנות, כמו שעד היום דרך כלל קורה באמריקה, במקומות, הנערים אומנו להיות חיילים, הם דחו לא רק את השונה, אלא השונה לא היה רק שונה יהודי, אלא גם כל אדם חלש, רגיש, גם אם הוא היה גרמני, לגמרי זה פשוט ניסו לייצר דמות של חייל גרמני, והיטלר הבין, ועשה את זה גם מצוין, שהחבר'ה שהיו בתנועות הנוער וכבר השתתפו, היו בליל הבדולח, שעזבו תנועות נוער, וזו הייתה נוער היחידה, הוא ביטל את כל השאר. הם היו אחרי כמה שנים החיילים שכבשו את אירופה. זאת אומרת, הם גידלו חיילים, כל ההיררכיה הייתה צבאית, נשאו חוויות מאוד חזקות של נוער. את הנשים בתנועת הנוער, את הבנות יותר נכון, גידלו להיות נשות משפחה, ללדת כמה שיותר ילדים גרמנים, ונתנו להם כישורים כדי שתהיה משפחה יותר טובה, תפתח את הספורט וכולי. זה היה מאוד מגמתי, חשוב להגיד בכלל על היטלר, ועל כל ההיבט שאם שואלים אותנו מה היה היטלר, היטלר היה איש חינוך. היטלר לקח, וזה ההישג הכי גדול שלו, ובהיבט מאוד מאוד מסודר בכל מערכת החינוך הרשמית והמשלימה, שטף את המוח של גרמניה תוך כמה שנים, מה שאומר שאפשר לעשות זה בכל מקום,
אבל אני רוצה לשאול אותך עד כמה משמעותית וחשובה העבודה של המערכת כהוליסטית. זאת אומרת, זה לא רק בתי הספר, ושם אולי זאת הייתה ההבחנה שלו, שזה לא, לא יכול להסתיים רק במסגרת הפורמלית, אלא גם ההיטלר יוגן וגם מועדוני הספורט, הכל חייב לעטוף את הילד והילדה.
נכון, דרך אגב שאתה אחד מההיבטים של קאט למשל, זה שאתה מקבל הרבה ידע, אבל רק ידע מסוים. זאת אומרת, תקרא המון ספרים ותהיה עסוק, אבל רק ספרים למשל, או חומר שמדבר על הדברים שאתה רוצה לקדם ולבטל דברים אחרים. אבל זה קיים, וזה קיים עד היום. תנועות הנוער באמריקה לא מכניסות עד היום להטאבים, אתאיסטים לא נכנסים, שום דבר לא השתנה. פשוט זה הרבה פחות טוטלי, ויש הרבה יותר פתיחות לדברים אחרים, אבל תנועות הנוער, הרעיון, תמיד היו סמי צבאיות, הם הוקמו כבר מאה ה-19, עוד לפני, והוקמו אגב בגרמניה הראשונות. היטלר פשוט לקח את זה למהלך הרבה יותר משמעותי, אבל הרעיון של קבוצת שווים, של נוער מדריך נוער, של היררכיה, של המון טקסיות, של מעברי שלבים, קיים עד היום, בחלק גדול מתנועות הנוער, שהילדים שלנו הולכים אליהם, ומקבלים רעיונות מאוד חיוביים שם. אבל הבסיס אצל כולם היה בסיס צבאי.
מה כל כך מושך את הילדים בבסיס הצבאי, ברעיון הזה של המדים, ואנחנו מזהים את זה עם דברים, עם עולם פשיסטי נגיד, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מושך מבחינת הילד והילדה, ואני לא מצליח להבין למה.
גם מבחינתך.
כן.
אני יכול להגיד משהו טיפה יותר פילוסופי. האדם מקבל משמעות דרך שייכות. אוקיי? בגלל זה מתפעלים במניין. למשל, הוא משכינה שורף שיש מניין, אוקיי? למשל, דרך זה, אתה בעצם, המטרה של האדם היא ליצור קהילות. בכובע אחר שלי, אנחנו חוקרים לכידות בתוך חברות. חברות גם מסחריות, כן? ובאנתרופולוגיה יש 9-10 מרכיבים שבונים קבוצה. ואחד מהם זה הטקסים, הפורמליים והלא פורמליים. טקס יכול להיות טקס פורמלי, לתת את העובד המצטיין, או להרים כוסית לפסח, וטקס יכול להיות שאתה ואני תמיד בצהריים הולכים לעשן סיגריה בפינת אישון. והתקסים האלה הם חלק מבנייה של קבוצה. נוער שיש תקופה מסוימת של דגירה, שהוא לאט לאט נפרד מההורים ובונה זהות נפרדת, הוא צריך הכי הרבה את השייכות, והוא עובר לקבוצת השווים, ולכן נוער בעצם הכי מושפע, והמהלכים האלה של בניית הקבוצה הכי חזקים אצלו.
זה נורא מלחיץ התפיסה הזאת שבעצם קבוצת השווים משפיעה עליך הרבה יותר, מה שאתה אומר עכשיו.
מאוד יש מקומות, אני יכול להגיד לך גם בארץ, שמקומות שהשיח בהם יותר מיליטריסטי, ומאוד מאוד קשה להיות שם שונה. להיות שונה זה אומר שאתה יכול להיות רגיש, שאתה יכול להיות ילד מכונן. אין דוגמאות שאני מכיר, כשיש מישהו ששונה מהקבוצה, הוא בעצם מאתגר, אומר לקבוצה משהו אצלכם לא בסדר, ולכן בדרך כלל הוא יקבל אלימות כזאת או אחרת. חשוב להגיד עוד פעם, תנועות הנוער הם דבר נהדר, הם צורך של הנוער, הלוואי שהרבה יותר נוער היה הולך לתנועות נוער.
זאת אומרת, זאת לא הפלטפורמה, אלא זה התוכן שמתאינים אותה.
כמו כל דבר, אפשר לקחת זה לכל הכיוונים, ואל תשכח שזה תמיד גם מעדד בסופו של דבר את השיח שיש באותה מדינה. וצריך לראות גם היום, אני יכול להגיד עוד משהו, צריכים להיות יותר זהיר, כי נוער, תסתכל אם אתה, אני חוקר את תרבות של נוער וצעירים הרבה מאוד שנים, ואתה רואה, אם אתה מסתכל בטקסטים או הדיבור, יש הרבה יותר, הם הרבה יותר מדרגים, והרבה יותר מחפשים את הכי טוב, ומשהו באמצע, גם בגלל שרואים הכל דרך מסך, משהו באמצע נעלם, לכן היום צריכים להיזהר באמירות שלנו, כשאיש ציבור אומר, אני אדבר במספרים, אומר משהו בחוזק 3, הנוער שהוא תמיד היה לו יותר שחור ובא, יעשה דברים בנגיד 5, אוקיי? יותר חזק. אבל היום איש ציבור יכול לדבר 3, ונוער פתאום יעשה 9, משהו בכלל לא התכוון, צריכים מאוד מאוד זהירים באמירות שלנו, ואני מאוד מעריך אנשי ציבור שמאופקים.
תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, אני מודה לך על השיחה הזו. תודה רבה.
תודה רבה.
סיפורו של שלמה פרל נכתב בביוגרפיה שלו ועובד לסרט הקולנוע אירופה אירופה. הסיפור שלו כל כך ייחודי ומאפשר מבט אמיתי, עדות למערכת החינוך הנאצית. במהלך בריחתו של פרל הוא הצליח לשכנע את שוביו הנאצים שהוא גרמני, ומי שהצליח נשלח לבית הספר של הנוער ההיטלראי בבראונשוויג. הוא למד איתם, שיחק איתם, אפילו יצא עם נערה נאצית. שלמה מחזיק אצלו את העדות לחוויית הילד ממערכת החינוך הנאצית. שלום לך, שלמה פרל. תודה שאתה איתנו היום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר. קודם כל, אני יליד גרמניה. כשהייתי בן 8 היטלר הגיע לשלטון. כשהייתי בן 10, העיף אותי מהבית ספר בעקבות חוקי הגזע. דרך אגב, לפני 3 ימים, הבית ספר הזה, שאז העיפו אותי, עכשיו יקרא על שמי. היה טקס מרשים.
בגרמניה?
בגרמניה.
הם הזמינו אותך?
הם הזמינו, רק אני כבר לא במצב של טיסה.
מה זה עושה לך? איך זה מרגיש לך כשקוראים לבית הספר שגירשו אותך ממנו עכשיו על שמך?
בשבילי זה יום היסטורי. זה נסגר איזה מעגל. שם גירשו אותי, ועכשיו, בטקס רב, הבית ספר נקרא על שמי. וזה דרך אגב כבר הבית ספר השלישי שנקרא על שמי בגרמניה. בארץ אין אף בית ספר על שם ניצול שואה.
מחשבה.
מחשבה. כן, אז בכל זאת, בקיצור, אנחנו משפחה, אז באת גרמניה, עברנו לפולין, החבור סך הכל 3 שנים, גרמניה פלשה לפולין, בשביל לא להיכנס לגטו, אחי ואני ברחנו למזרח פולין, שהיה תחת שלטון סובייטי, והייתי שנתיים שם בבית ילדים, כבר שנתיים גרמניה פלשה לברית המועצות, זה היה ב-21 ביוני 1941, שוב הצטרכתי לברוח עם המונים, ובדרך כיתרו אותנו הגרמנים, ועשו סלקט יהודים החוצה, יהודים לא לוקחו לשבי, זה היה עליית מינסק בבילרוס, והגשיע תורי, והחייל הגרמני שאל אותי אם אני יהודי, אמרתי לו, לא, אני לא יהודי, אני בן לאום גרמני, בגרמנית זה פולקסדויטש.
והוא דרש ממך מסמך?
שום מסמך, הוא האמין לי, זה המזל שלי. היה לי מזל, זה מה שהנס, כי כל הגברים שהגיע תורם, הצטבו להוריד את המכנסיים, והם בדקו מי הגברים האלה נמול. מי שהנמול, הובלו קבוצות החוץ על היער, להוצאה לאורק. כשאני נפרדתי מהוריי, בשביל לא להיכנס לגטו, יחד עם אחי, אבא אמר לי, שלום אלה, בכל תנאי, מה שלא יקרה, תישאר תמיד יהודי ותמשיך להאמין באלוהים, ואז אלוהים ישמור עליך, אל תשכח מי אתה. ואמא הוסיפה עוד 2 מילים, שזה משלים את זה, היא אומרת, שלום אלה, עליך ללכת בשביל לחיות. אז אמא נתנה לי ממש פקודה, עליך לחיות. וכשעמדתי מול הגרמני, הוא שאל אותי אם אני יהודי, דבר ראשון הזכרתי באבא, תשאר תמיד יהודי, אחרת אלוהים לא תשאר. אבל למזלי הגדול היה לי מיד ברור, שאם אני עכשיו אגיד את האמת, שאני יהודי, אני בעוד כמה דקות מוצא להורק. אז נזכרתי בכלוך הכאוס הזה שהיה בראש שלי. פתאום הופיעו מלות פרידה של אמא, עליך לחיות. אז הלכתי לפי האמא, ושיקרתי להם שאני לא יהודי.
טוב, ביהדות הולכים לפי האמא.
זה הציל אותי, המילים של אמא, עליך לחיות. אז אמרתי שאני, שיקרתי שאני לא יהודי. ועם השקר הצלתי את חיי. ואז הם הלביש אותי במדים שלהם, שימשתי להיות תורגמן. רוסית גרמנית.
בן כמה אתה בשלב הזה?
16. ועברתי בתור תורגמן את כל חודשי קיץ של 1941, את כל המלחמה הזאת. והגעתי איתם עד מוסקבה. ואז המפקד הגרמני שלי שלח אותי לאותה הפנימיה של הנוער היטלראי בעיר בשם בראונשווייג.
אני רוצה לשאול אותך ליום הראשון. אתה יודע, אתה מגיע לשם, אני לא יודע אם עד כמה הסרט אירופה, אירופה באמת משקף את...
לא,
את...
לא, זה לא סרט תיעודי.
זהו, זה לא סרט תיעודי, אבל אני כן רוצה לשאול אותך על היום הראשון שבו אתה פותח את ספר
כן,
הלימוד הנאצי.
כשאני יוצא מהאוטו וקיבלתי שוק, כשראיתי את שורת הדגלים לפני הבניין, כל מיני דגלים עם אס-אס, הכל. פה אני חשבתי שאני פה נכנס בשיא האידיאולוגיה הנאצית, אם פה יתברר להם שאני יהודי, כמו קניבלים יאכלו אותי. אז נכנסתי, קיבלו אותי מאוד יפה, כי אצלם כבר כאילו לחמתי בחזית, סיפרתי להם כל מיני מעשים מהחזית, מהלחימה, וכך קיבלו אותי לנורית לראי.
הם קינאו בך שהיית בחזית?
החבר'ה שלי קינאו בי, כן. הם טענו שאני כבר לחמתי, והם טרם לחמו.
מה למדו בכיתה? אתם נכנסים לבית
הספר. תורת הגזע, בעיקר. תורת הגזע עמדה במרכז החינוך.
זאת אומרת שמה, היסטוריה זה דרך העיניים של תורת הגזע, גיאוגרפיה דרך העיניים של תורת הגזע, הכל?
גיאוגרפיה, ספר מיינקאמפ, עוד ספר לימוד שכחתי כרגע את שמו, של אלפרד רוזנברג, המיתוס של המאה ה-20, כן. אלה היו ספרי לימוד עיקריים. כן.
מתמטיקה?
כן, גם היה מתמטיקה, היה ספרות, אבל הכל כאילו אנחנו בעליונות האדם.
מה למדו בספרות? אני מניח שהם לימדו רק סופרים שהיו מזוהים עם המפלגה.
כן, ודאי. שילר פחות, אבל גטה יותר, כן.
וספורט? מה לומדים בשיעור ספורט? איך מדרבנים את הבנים לרוץ מהר יותר?
לימדו שכל התרבויות זה יצירה של הארים. כל ההתפתחות המין האנושית, כשהטבע... במשך מאות אלפי או מיליוני שנים, פושט צורה, לובש צורה, ורק החזקים והבריאים מתקדמים. וכל חלש שלא מתאים חייב להיעלם. כי הטבע לא סובל תופעות אנורמליות, כולל היהודים. אבל זה תורה שאי אפשר ככה.
ויש איזה מישהו בכיתה, לא אתה, אני מניח שאתה ברגעים האלה בטח מפחד כל יום שתחשף, שיגלו שאתה ילד.
כל רגע, כל רגע זה היה נצח.
אבל יש ילדים אחרים בכיתה, חברים אולי אפילו לכיתה, שמישהו מעז לפקפק, לשאול שאלות, לבקר אפילו חס וחלילה?
אף אחד לא פקפק, ואף אחד לא שאל שאלות. היו לי בעיות במקלחת כמובן, היו לי בעיות בבדיקות רפואיות כמובן, אבל תמיד ידעתי למצוא את המוצא המיידי הנכון.
על מה דיברתם בהפסקות? אתה עם הילדים?
עם החברים. למעשה אני לא קורא להם חברים. הם לא היו חברים שלי. מפני שחברות, אמת זה דבר שאתה יכול לחבר... לגלות את הסודות הכי כמוסים שלך, מה שאפילו לאבא, אמא לא אומר, לחבר אתה אומר. אז פה אני לא יכולתי לרשות לעצמי, לאף אחד מכם, לגלות שאני יהודי, ככה שזה לא נקרא חברות, זו הייתה כזה מין, הם היו אמיתים לגורל שלי, שלא כל כך רציתי בהם.
ומה שיחקתם? נגיד, אתם יוצאים להפסקה בין השיעורים, אחרי בית הספר, על מה מדברים? מה משחקים?
היו לנו תחרויות ספורט, הלכנו לקולנוע, לאופרה, לתיאטרון. תמיד היה על מה לדבר. על בנות כמובן גם כן היו לנו בעיות, שיחות. רגיל כמו שנור בגיל הזה כשהוא בתיכון מדבר.
על מה חולמים? לדוגמה פה, אני לא יודע, נוער בתיכון.
חולמים להתקדם בקריירה המפלגתית.
על מפלגתית. זאת אומרת, זה ברור שהטובים הולכים לקריירה במפלגה.
נכון. אנחנו באמת היינו מוסד להכשיר עתיד מפלגתי. קאדרים חדשים להנהגות המפלגה. האזוריות, המקומיות וכך.
מה זכור לך שלמה מהמורים, מהמחנכים במוסד הזה?
טוב, זכור לי למשל מורה אחד שהוא היה לתורת הגזע, ומדבר שעם הגרמני מורכב משישה גזעים, וכשלמדנו גזע גזע, יום אחד הוא גם הזמין אותי על הלוח, מדד לי את הפנים, יריך את, כלומר, את צורת הגולגולת, וקבע שאני ארי טהור מסוג גזע מזרח בלטי.
ואתה באותו רגע מה, יותר מפחד או יותר צוחק?
אני לא ידעתי איך להודות למורה הזה. הייתי בטוח שהוא מוריד לי את התחתונים, והיא כבר שאני יהודי.
הוא נתן לך את החותמת בעצם.
נכון.
הנה, אתה משלנו.
ברור שיש פה אלפי סיפורים שהתחלתי להזדהות עם האויב. אני נהייתי נער תראי אמיתי. שכחתי לגמרי שאני יהודי.
כן, אתה באיזשהו שלב ממש מאמץ את המסרים? שכחת?
אני מאמץ את כל התורה שלו. חוץ מתורת על היהודים. זה לא הסכמתי. אבל כל יתר ספי התורה אני קיבלתי כמו שהן, והפכתי להיות נאצי. התחלתי לשנוא גם יהודים, התחלתי לשנוא את עצמי. נהייתי אויב שלי. ושלום היהודי נעלם לגמרי מהזיכרון שלי. הוא לא היה קיים יותר.
היית יופ.
הייתי יופ בכל מובן המילה. וזה המיוחד שבהישרדות שלי. צריכתי לעשות את הדרך הזאת.
בלילה כשאתה הולך לישון, אתה חולם כמו יופ או חולם כמו שלמה באותם ימים?
בלילה אני הולך לישון, אני הייתי בגטו. זה המיוחד שבי, שהחיים חילקו את זה ככה, שבלילה שכבתי במיטה עד מאות, וחשבתי על המשפחה שנשארה בגטו, אבל בוקר למחרת לקום שוב לצאת במדים למסדר, הייתי נער תראי, רציתי את ניצחונו של גרמניה.
התאהבת שם?
הייתה לי אהבת נעורים ראשונה כזאת.
ולה סיפרת שאתה יהודי?
נו, האמא כן נודע לה.
האמא נודע לה. אבל לה לא סיפרת אף פעם.
היא הזהירה אותי בפני הבת שלה. לבת שלה נודע אחרי המלחמה, כשהשתחררתי מהמחנה שבועים האמריקאי. כי עוד שלחו אותי בסוף לחזית, גירסו את כל הנורת לראי, עם בזוקה ביד, נפלתי לשבי אמריקאי, כששחררו אותנו, כי הנורת לראי לא הוכרז כארגון פושע מלחמה בידי האמריקאים, וחזרתי לגור אצל אמא של החברה. אבל היא כבר בינתיים ידעה, כן.
מה קרה ביום שאחרי לאותם מורים, לאותם ספרי לימוד, לאותה מורשת חינוכית שהנאצים כמעט חצי דור הנחילו?
הם ברור שהושפעו כמוני, ולהשתחרר בקלות, בפרט בגיל כה צעיר, שהיית ממש אמונה מוחלטת בפיר באידיאולוגיה שלו, קשה להגיד שהכל היה שקר. ולקח להם גם תהליך של דמוקרטיזציה. לא היה פשוט. אפילו אני אצייר לך, כמה ימים אחרי מלחמה, אני הולך בעיר בראונשווייג לקבל תלושי מזון. הולך ברחוב, פתאום אני צועד לקראתי איזה דמות בחליפת פסים עם כוכב כחול, ועליו היה כתוב יהודה. ואני עברתי עליו בדרכו. המשכתי ללכת. אבל פתאום קרה לי משהו. פתאום השלמה הנשכח הזה מחושרי חושכים של שכחה. פתאום אמרתי לי, נדמה לי שגם אני יהודי. חזרתי, עמדתי מולו, אני עדיין הייתי במדים, רק פרמתי צלבי קרס, כי לא היה לי עוד מה ללבוש. ואני שואל אותו ככה בתמימות, סליחה, אתה יהודי? הוא לא יודע מה הוא רוצה, מה אני רוצה ממנו. והמשיך ללכת, השאיר אותי ככה עומד. שוב שעמדתי מולו, ואז באמת אני לא יודע איך. פתאום נזכרתי, אמרתי לו, בניף אשכנזי, שמע ישראל, והוא האמין לי.
פעם ראשונה שיכולת להיות יהודי גם ביום, לא רק בלילה.
כן, וזה היה הנקודה שאני התחלתי לחזור למקורות, להיות יהודי, כן.
פגשת אגב את אותם הבנים שלמדו בבית הספר אחרי?
כל הזמן, במשך עשרות שנים, אני הייתי סיורי הרצאות בגרמניה, הייתי נפגש איתם, הם כיוון כבר בינתיים ידעו שאני יהודי.
מה הם אמרו לך בפעם הראשונה כשהם גילו?
הם לא האמינו שאני יהודי. לא רצו להאמין. אמרו, איך יכול להיות שאנחנו חיים איתך 4 שנים ימים ולילות יחד, ולא גילינו שום דבר חשוד בהתנהגות שלך? אני חייתי בפחד שעה, כל שעה זה הנצח. איך לא חשו שום דבר? אז אני אמרתי להם, אתם לא יכולתם לחוש דבר, ואני לא שיחקתי את התפקיד הזה. אני לא הייתי איזה שחקן על הבמה. שחקן עלול פעם לעשות שגיאה בטקסט שלו. לי על הבמה הזאת עשו, היה לי שגיאה קלה ביותר, הייתה עולה במוות. אני נהייתי נער של רעי כמוכם, שמחתי לניצחונות שלהם, וגם קיבלתי דמעות אחרי נפילת סטלינגרד.
כאב לך?
כן, גרמניה מפסידה.
ביחד עם אותם החברים לכיתה, או אותם אנשים שלמדו איתך.
שרנו את ההמנון וחזרנו לכיתות.
לא, אני רוצה לשאול על הרגע של אחרי, שאתם אולי נזכרתם איך אותו מורה מאשר שאתה ארי.
אני פגשתי אותו ברחוב אחרי המלחמה.
את המורה?
שאלתי אותו. הוא שמח אותי, מה שלומך? יוזף, מה שלומך? אמרתי לו, שלומי טוב. אבל תרשה לי באותה הזדמנות לתקן איזה עיוות מדעי גדול. אתה בכיתה הצגת אותי כארי טהור. אבל כעת אני יכול לגלות לך את האמת. אני יהודי טהור. זה ברמנית בשפה שלהם פול יהודה. לא חצי, לא רבע, לא סבתא את השמינית יהודיה. פול יהודה, זה היה הדבר הכי גרוע. הוא היה בשוק לא קטן.
מה הוא אמר לך?
אז הוא אמר לי, דע לך שאני ידעתי שאתה יהודי, רק לא רציתי לעשות לך פרובלמות. והראו שהוא לא ידע כלום.
הוא צריך היה להמשיך להצדיק את התיאוריה.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, מהביקורים בגרמניה, ושנים שאחרי, הספרים, התיאוריה, התחושה, החוויה, המסורת שבכל זאת היה כמעט דור שלם שהתחנך עליה, נעלמה או שהיא פשוט מסתתרת?
בגרמניה נאו-נאציזם מרים ראש די חזק. ולשם כך אני באתי לגרמניה 4 פעמים בשנה ל3 שבועות לסיבובי הרצאות. מה שאני אומר להם, איזה מסר, אתם לא אשמים מה שקרה אז, אבל תהיו אשמים שזה יקרה שוב. זה מאוד חזק משפיע עליהם. כלומר, הנוער הגרמני מסתובב קצת את רגשי אשם, מה הסבא עשה. ואני מספר להם מה הסבא עשה.
גם היום.
גם היום.
יש איזה לקח או משהו שאתה אומר, צריך ללמוד מבתי הספר, מהדברים האלה, כדי לא לחזור על זה?
ודאי. והמערכת חינוך גרמנית, באמת, נושא השואה וחזק בתוכנית, כן. הם נוסעים לאושוויץ, הם נוסעים לברגן בלזן. כן, כן. שומעים אותי, שומעים גם שורדי שואה אחרים. תמיד אפשר לעשות יותר, כי הנאו-נאציזם יש אזורים מסוימים מגרמניה, המזרחית במיוחד, שם המפלגה הנאו-נאצית היא כבר כוח פוליטי שני, שעוד חזרה.
מפחיד.
מרקל קיבלה אז את הפליטים והן התרבו. לא רוצים זרים בגרמניה.
שלמה פרל, אני מאחל לך בריאות ואריכות ימים ותרגיש טוב, ואני מאוד מודה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
לסיכום השעה הזו נחזור לספר שכבר הזכרנו במהלך השיחה עם האנתרופולוג תמיר לאון, נעורים ללא אל, ולחוויה שמתאר מורה במערכת החינוך הנאצית. אותו מורה שימצא את עצמו עד לסוף הספר מחוץ למערכת החינוך, מורחק ומודר ממנה, אבל עוד בתחילת הספר כך הוא כותב: באותו לילה לא הצלחתי להירדם. אילו היו אינדיאנים, הם היו קושרים אותי אל עמוד ומקרקפים אותי בלי שום נקיפות מצפון. הם משוכנעים שהצדק עמם. איזו כנופיה מחרידה. ואולי לא הבנתי אותם נכון? האם אני, עם 34 שנותיי, כבר זקן מדי? האם התאום בינינו עמוקה יותר מבכל דור אחר? היום אני מבין שזו תאום שאי אפשר לגשר אליה. העובדה שהפרחחים האלה מתנגדים לכל מה שקדוש לי אינה גרועה כל כך. גרועה ממנה היא הדרך שבה הם מתנגדים לכך, כלומר, בלי להכיר את הדבר שהם מתנגדים לו. אך גרועה מכל היא העובדה שהם כלל לא מעוניינים להכיר אותו. כל צורה של חשיבה סנועה עליהם. הם מצפצפים על האנשים. הם רוצים להיות מכונות, ברגים, גלגלים, בוכנות, רצועות. אבל יותר משהיו רוצים להיות מכונות, הם היו מעדיפים לשמש תחמושת. פצצות, מטעני רסס, רימונים. כל כך היו שמחים להתפוצץ למוות באיזה שדה קרב. כשיהיו גדולים, הם חולמים להיות שם על אנדרטת מלחמה. אבל רק רגע, האין זו מעלה גדולה? הנכונות לחרף את נפשם? ודאי שכן. כל עוד המטרה צודקת. ומה המטרה כאן? כל מה שנעשה לטובת השבט, יש בו מן הצדק, אומר הרדיו. כל דבר שאינו נעשה לטובתנו, נחשב לעוול. יוצא מכך שהכל מותר. רצח, גזל, הצתה, עדות שקר. כן, לא רק שכל אלה מותרים, אלא אין פשע בעולם כלל, כל עוד הדברים נעשים לטובת השבט. איזו מין עמדה זו? זו עמדה של פושע. אני עמיתי פוקמן, איתי הייתה באולפן בשעה האחרונה טל ניסן שהפיקה. תודה רבה לכם ולכן על ההזנה.